חלף לאיש מעבירה לי את הכרטיסים.
אתה טועה באחד, אתה צריך להריץ את הכל מחדש. לעמוד בתור שם, אתה יודע, ביד החדר המחשבים באוניברסיטת תל אביב, עמדנו שם שעות בתור, ואז יוצא לך ששכחת פסיק. אתה עומד מחדש בתור, מריץ את כל הכרטיסים האלה.
מה, בתור למחשב? מכונת תיקור. זה כסף קטן. למחשב, למדתי בטכניון, היה אולם אחד. בכל הטכניון, אולם גדול, עם ארונות. עד הזה מסביב, המון כאלה טכנאים עם חלוקים לבנים, והייתה לך תור חודש מראש, והיה את הכרטיסים המורכבים. איך תכננתי?
בימים שדבאגינג היה פיזי.
כל הארונות האלה ביחד היה להם כוח חשוב בכל מה שיש בפלאפון.
והיה ליד כל ארון, היה כזה מין משווה של פליט כדי לדבאגינג. הג'וקים היו מטילים את הביצים שלהם על המעגלים, ואז זה היה אוכל את המעגל ומשנה את התכונות שלו, במקום לקבל...
משם השם דיבאג.
מה?
משם השם דיבאג.
אני לא יודע אם משם השם דיבאג, אבל זה מה שאני ראיתי במו עיניי.
דיבאג זה מזה, כן.
תחשוב כמה אני זקן.
טוב, מורשת קרב. כמו שכתבתי, אני רוצה להתחיל היום קצת לעסוק בשאלה של קדושה וחולין, משמעות של המושג קדושה. יש לה היבטים הלכתיים, מחשבתיים ואפילו פרקטיים, אקטואליים. ואני אתחיל מהסוף דווקא, רק מתאבן. אני חושב שלא מעט מהוויכוחים או ההבדלים, הפולמוסים שיש בעולם הדתי שלנו היום בעצם נעוצים בתפיסות שונות של המושג קדושה. ולכן זה אולי נראה איזשהו דיון תיאורטי מופשט ובירור איזה מושג כזה שלא נראה רלוונטי לחיים, אבל אני חושב שיש לו הרבה מאוד רלוונטיות לחיים. משום מה, אגב, ישב לי בראש, אנחנו דיברנו פעם על שאלת הצמצום. אבל חיפשתי אצלי ברשימת הנושאים ולא מצאתי. אתם זוכרים משהו כזה?
שיעור כזה באתר.
איזה?
מה?
שיעור מוקלט כזה באתר.
צמצום.
אבל מפה?
לא, אני לא יודעת מפה, אני חדש.
לא, איפשהו בטוח דיברתי על זה, אבל
אם
זה לא
היה
פה, אני לא זוכר. כן, אני לא זכרתי כבר. שום מה שלי בראש שכן, אבל הסתכלתי ולא, כי זה גם קשור לעניין. אז אולי אני אגע גם בזה באיזשהו שלב.
גם אם הגענו, שכחנו.
כן. אוקיי. הנקודה, אני אומר עוד פעם, במסגרת המתאבן, אני רק אומר, יש איזושהי תפיסה רווחת שהתחילה מהעולם החסידי, אבל נדמה לי שהיום כבר התפשטה הרבה מעבר לו, חוץ מאיזה ליטאים מאוד נוקשים, שזה חדר לעולמות הרבה יותר רחבים מאשר העולם החסידי, שבעצם יש קדושה בכל דבר, והמטרה בחיים זה איכשהו לחשוף את הקדושה, כי לחלץ את ניצוצות הקדושה בשפה של מקובלים או של חסידים, אבל בשפה פחות מיסטית, הכוונה לחשוף את הקדושה שיש בכל דבר. שבעצם לקדש את החומר, לפעמים קוראים לזה, לקדש את החיים, את חיי החולין, את חיי היומיום שלנו. והתפיסה הזאת בעצם מניחה, במובלע אולי, אבל היא מניחה שיש קדושה בכל דבר. קדושה מסתתרת, ואיכשהו התפקיד שלנו זה לחשוף אותה, זאת אומרת להפסיק את ההסתתרות הזאת, זה איזשהו אולי תיאור אפילו של כמעט כל עבודת השם אצל כל מיני מקומות אפשר לשמוע, זה בעצם העניין. עכשיו אני בתור ליטווק נוקשה לא מסכים לתפיסה הזאת, ואני אנסה קצת להגדיר אותה יותר, להסביר למה, ואז גם לרדת להשלכות, זאת אומרת, מה זה אומר בפרקטיקה. מעבר ל... זה עדיין נשמע מופשט, אבל זה גם, יש לזה השלכות גם לפרקטיקה. אבל
אם יש קדושה בכל דבר, מה זה אומר, מה המשמעות של זה? אוקיי, זה קדוש, אז מה? מה זה אומר לחיי המעשה שלך?
אוקיי, זה חלק מהדברים שאני רוצה להדגים בו. תראה, אני אגיד לך כבר כאן, באופן עקרוני זה לא אומר כלום. זאת אומרת, יש, ועל זה דיברתי כבר, אני חושב, יש הבחנות שהן הבחנות תיאורטיות, שאתה מנסה לתרגם אותן במישור הפרקטי, לא תמצא. פעם דיברתי על, על ציונות דתית מול חרדיות. אמרתי, איפה ההשלכה? אין שום השלכה. זה בין ציונות דתית וחרדיות. זאת אומרת, תנסה לתרגם בתיאוריה, לא בפרקטיקה. קח את התיאוריה הציונית דתית, את התיאוריה החרדית, ותנסה להסביר לי איך מהתיאוריה הזאת מגיעים לאיזשהו הבדל בהשלכה. לא תמצאו, זה התחביב שלי לעסוק בזה לא מעט. לא מצאתי משהו חד משמעי. כל דבר שהוא מאפיין ציונית דתית, תוכלו למצוא אותו גם בעולם חרדי. פחות, קורלציות ודאי שיש, אבל מאפיין חד. זאת אומרת, אבל בפרקטיקה אנחנו רואים, העולם הציוני דתי נראה אחרת מהעולם החרדי. עם כל הגוונים שיש בכל אחד משני העולמות, אבל הוא נראה אחרת. זאת אומרת, כן יש איזושהי השלכה. ולכן הרבה פעמים, צריך להבין שכשאני מחפש השלכות של ויכוח, יש שתי דרכים לחפש את זה. דרך אחת זה הדרך התיאורטית. לנסות לראות משתי התפיסות איזה השלכות נגזרות. הלוגית, הפילוסופית. ושם אפשר לפעמים להגיע למצב שלא תמצא. אבל בעצם בפרקטיקה אתה רואה שכן יוצא שיש הבדל. איך זה יוצא, זאת שאלה מעניינת מאוד, גם תיאורטית, אבל פרקטית יש הבדל. אז צריך להבחין, כשאני מדבר על המשמעות, אנחנו נבחין בין שני הדברים האלה, כי יכול להיות שבאמת ברמה התיאורטית אני לא יודע להגיד לך למה זה יוצא. אבל אני אראה שבפרקטיקה זה יוצא שונה מאוד.
רב גולדוויד שהיה
גם מערכות.
כן, יש פה, יעיין
איתם. אוקיי, לא מכיר. טוב. אז אני אתחיל אולי עם גמרא, גמרא במגילה. אני אתחיל קודם כל מדיון הלכתי. גמרא במגילה בדף כ"ו עמוד ב', גמרא אומרת שם, תנו רבנן, תשמישי מצווה נזרקים, תשמישי קדושה נגנזים. והדבר שהוא תשמיש מצווה, אפשר לזרוק אותו לפח, לא צריך לגנוז אותו. תשמישי קדושה צריך לגנוז, לא זורקים את זה לפח. מה ההבדל? ואילו אין תשמישי מצווה, מה הדוגמאות תשמישי מצווה? סוכה, לולב, שופר, ציצית. זאת אומרת, כל אלה אפשר לזרוק אותם לפח. שום, לא צריך לגנוז אותם. לא נוהגים לעשות את זה בפרקטיקה, אבל מבחינת הדין אפשר לזרוק את זה לפח, זה נפסק להלכה גם. זאת אומרת, זה לא רק מראה, זה גם מופיע בהלכה. מה? גם בסכך, יראים מושלמים מקפידים לא לזרוק איכשהו, אלא לנסות לעשות איתו משהו לא בביזיון, גם אחרי החג. בסדר, אבל נכון, מן הדין אין דין כזה. ואלו הם תשמישי קדושה, זו סכמי ספרים, תפילים ומזוזות, כן, סכים של ספרים, תפילים ומזוזות, תיק של ספר תורה ונרתיק של תפילים ורצועותיהן, ואז הגמרא ממשיכה עוד הלאה להביא כל מיני דברים שהם תשמישי קדושה. אגב, יש גוף המצווה וגוף הקדושה, ויש תשמישי מצווה ותשמישי קדושה. אבל פה כשאנחנו מדברים על תשמישי קדושה, אנחנו מדברים על שקים של ספרים, על רצועות של תפילים. מה עם התפילים עצמם והספרים עצמם? זה גוף הקדושה. יש גוף הקדושה.
הפרשיות הם הקדושה.
מה?
הפרשיות הם הקדושה, לא?
גם התפילים, אני חושב שיש קדושה. נדמה לי, אני לא בטוח, אבל נדמה לי שכן. בכל מקרה, הפרשיות בוודאי. סתם, דוגמאות הכי מובהקות של קדושה. אז הגמרא עושה פה איזושהי הבחנה הלכתית בין תשמישי מצווה לבין תשמישי קדושה. עכשיו, מה ההבדל? אם בכל העולם יש קדושה, אז במצוות ודאי שיש קדושה. מצוות, כן, מרבות קדושה בעולם, לא? זאת אומרת, זה המשמעות של מצוות. לא, מה אומרת שלא? קטגוריה של קדושה וקטגוריה של מצווה זה שתי קטגוריות שונות. מדברים בשפה של קדושה, אבל צריך להבין שגם כשאתה אומרים בשפה של קדושה, אולי זה מטאפורה, אולי שזה איזושהי משמעות שאני עוד אדבר בהמשך, אבל באופן הפשוט זה לא נכון. מצוות וקדושה זה שתי קטגוריות שונות. לא נכון שהמצוות מבטאות קדושה. לא, אין קדושה, זה מצווה. ושזה השלכה הלכתית, גניזה, זריקה לפח. זאת אומרת, יש הבדל בין שני הדברים האלה. הגמרא אחרי זה ממשיכה. עושה מזה ממש איזושהי היררכיה מאוד מדוקדקת. הגמרא אומרת, אמר אבא, מיד אחרי מה שקראתי קודם, מרי שווה אמינא אי קורסאיה תשמיש דתשמישו ושרי. כיוון דחזינה דמות וילווי ספר תורה, אמינה תשמיש קדושה הוא ואסור. הקורסה הזאת זה במה של עץ. כן, הבמה של עץ הזאת, היו שמים על הבמה הזאת מפה, במה פה, שמים על מפה ועל זה את הספר. אז כיוון שככה, אז הבמה היא בעצם תשמיש דתשמיש, כמו מעמיד דמעמיד בסוכה, כן? וזה לא משמש, ספר תורה הוא גוף הקדושה. עכשיו, הבמה לא משמשת את הספר, אלא משמשת את המפה, שהמפה משמשת את הספר. זה תשמיש דתשמיש. זאת אומרת, יש פה איזושהי היררכיה שלמה של יחס לקדושה, אבל כל מה שקשור לקדושה זה ערוץ מקביל לגמרי למה שקשור למצווה. עם כל ההשלכות, זה לא הבדל, זה הנקודה שאני רוצה להבהיר פה, זה לא הבדל כמותי. וזה לא שאם אתה לא תשמיש, אלא תשמיש דתשמיש, זה מה שנקרא תשמישי מצווה. תשמיש רגיל, כוח ראשון, כן, זה תשמיש קדושה. לא. זה שני ערוצים שונים, שתי קטגוריות שונות. יש קדושה, תשמיש קדושה, תשמיש דתשמיש, תשמיש דתשמיש, דתשמיש, מה שאתם רוצים, כמה שאתם רוצים. אבל זה הכל על ערוץ הקדושה. ויש מסלול מקביל על ערוץ המצווה. ההבדל הוא לא כמותי, זה הבדל קטגוריאלי. זה שני דברים שונים. כן, אותו דבר, יש פה
מביאים אוטומה.
מה?
לא כמו אוטומה נגיד.
שמה?
לא כמו אוטומה, שגם אוטומה יש כל מיני רמות.
זה כן כמו אוטומה, למה לא כמו אוטומה? גם בתומה, יש היררכיה שלמה, כן, ראשון לתומה, שני לתומה, יש היררכיה שלמות שגם בתומה. עוד נדבר על היחס בין קדושה ותומה. אז בעצם הגמרא כאן, וכך נפסק גם להלכה, ברור שיש פה שתי קטגוריות שונות. הגמרא לא נותנת הגדרה כדרכה, היא לא נותנת הגדרה תיאורטית. מה מגדיר את המושג קדושה, מה מגדיר את המושג מצווה, אבל היא כן קובעת בצורה מאוד חדש לשתי קטגוריות שונות. מבחינת הדוגמאות שהגמרא מביאה, אז נראה שמה שנקרא פה קדושה זה מה שקשור לסתם. ספרים, תפילין, מזוזות, דברים כאלה, זה מה שנקרא קדושה. אני חושב שפה לא מופיע, כי אולי זה לא רלוונטי, אבל קורבנות זה גם קדושה. הדברים שנוגעים כלי שרת, או הדברים שנוגעים המקדש, דברים שנוגעים, 10 קדושות, המשנה בכלים, כן? יש 10 קדושות. אבל פה מובאים בעצם מובאות הדוגמאות של הסתם. המצוות הרגילות זה מצווה, זה לא, זה כל המצוות, לא משנה איזה. אגב, אם כבר הזכרתי את המשנה בכלים, המשנה בכלים אומרת 10 קדושות הן, והיא מגיעה בסוף לירושלים, בארץ ישראל, ואז כן, ליבוביץ', זה תמיד הציטוט של ליבוביץ' היה מביא, ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות, ומהי קדושתה שמביאים ממנה עומר ושתי הלחם. אז הוא אומר, בעצם ליבוביץ' כפר במושג קדושה. זאת אומרת, הוא לא קיבל את המושג קדושה. מבחינתו הקדושה זה רק ביטוי מליצי, מטאפורי, בעצם הכוונה למשהו שקשור לעבודת השם. ולכן הוא אומר שגם כשמדברים על קדושת ארץ ישראל, זה שום דבר חוץ מאשר להגיד שפשוט יש מצוות התלויות בארץ. זאת ארץ שלגביה מוגדרות מצוות, יש חובה לעשות את זה, זה נקרא קדושה. הוא לא קיבל את המושג קדושה של עצמו, מאוד אהב את המשך חוכמה, כן, שגם שמואל אוהב אותו, את המשך חוכמה הזה על פרשת כי תישא שם, על שבירת הלוחות, אולי עוד נגיד.
שבירת הלוחות.
כן. אז, ובהקשר הזה הוא הביא בעצם גם את המשנה הזאת בכלים. אבל, ובעצם לפי זה אתה יכול, את כל ההיררכיה הזאת שמופיעה במשנה בכלים של 10 קדושות, אתה בעצם אומר, פשוט מה שיותר מקודש מחברו, זה פשוט משהו שיש לגביו יותר מצוות. בארץ ישראל יש מספר מסוים של מצוות, יש בירושלים, יש יותר. תפילת קודשים, לא יודעים מן הסוג הזה, מעשר שני, אז יש בירושלים, במקדש יש כמובן יותר, וכן הלאה. אז ההיררכיה כולה בתפיסה של ליבוביץ', זה רק שאלה כמה מצוות יש. אבל בעצם, אני חושב שהוא טועה, זה נגד גמרות. בלי קשר עכשיו לשאלה מה הרעיון המחשבתי, צריך לחשוב על זה. הגמרה אומרת פה, למשל הגמרה שהבאתי עכשיו, יש שתי קטגוריות נפרדות, קטגוריה של קדושה וקטגוריה של מצווה, שני דברים שונים.
ונדמה...
מה ההגדרה? מה? בסדר. לאט לאט, אבל אני אומר, יכול להיות שמה שכתוב שם במשנה, וזו הערה מעניינת של ליבוביץ', של המשנה, זאת אומרת, מהי קדושתה שמביאים ממנה עומר ושתי הלחם? אז זה מצווה, למה זה קדושה? יכול להיות שהטענה היא שכיוון שהארץ היא קדושה, אז לכן יש מצוות שחלות לגביה. בניגוד לארצות אחרות שהן לא קדושות, אבל הקדושה של הארץ היא לא זה שיש לגביה מצוות, אלא זה שיש לגביה מצוות זה אינדיקציה לזה שהארץ היא קדושה. כבר התשבץ מדבר על זה, כן, השטורי הפרחי. לא, לא התשבץ, כפתור הפרח. מדבר על זה שהשאלה אם קדושת ארץ ישראל פירושו שיש לגבי המצוות, או שיש ממש קדושה בעצם, כן, בחפצה של, של הארץ, שהיא קדושה במהות.
אתה יכול לדייק שזה דווקא אומר שתי הלחם ולא לקט שכחה ופאה ושאר מצוות שזה, כי כמו שאמרת, זה קורבנות, וקורבנות זה קדושה אחרת ממצוות.
זאת אומרת, המצוות האלה הן אינדיקציה לקדושה שיש בארץ. לעומת זאת, יש מצוות אחרות שאותם
לא, לא כי זה מצווה, אלא כי זה משהו שקרב. כלומר, זה קורבנות. עומר ושתי הלחם. אבל, כלומר, הוא לא אמר את שאר המצוות, למה הוא לא אמר לקט שכחה ופאה במשנה?
אבל זה שזה קרב, אז זה אומר שהעומר ושתי הלחם הוא קדוש. למה זה אומר שהארץ היא קדושה?
כי היא מצמיחה את הקדושה הזאת.
זאת אומרת, אז המצוות האלה שיש בהן קדושה, הם רק הן אינדיקציה לזה שיש קדושה בארץ. ולכן מה שיוצא ממנה יכול להיות קרב. מצוות אחרות שגם שייכות בארץ, הן לא אינדיקציה לקדושה שיש בה, אלא זה מצוות. ולכן באמת הביאו דווקא את הדוגמאות האלה. יכול להיות בהחלט, כן. אוקיי, אז זה בעצם נקודת מוצא. יש פה שתי קטגוריות שונות. אסור להרבב אותן. וראינו, והזכרתי כבר שני ערבובים, אני רק מסב את תשומת לבכם. ערבובים או שגיאות. ואת ליבוביץ' לא מערבב, פשוט טוען שאין קדושה, יש רק מצוות. בסדר? והמערבבים בעצם אומרים שכל המצוות זה שהם ביטויים של קדושה. ושניהם טועים. זה שתי קטגוריות, ולא קרה זה וזה. שתי קטגוריות זרות. שני, פשוט לא נוגעות אחת לשנייה.
ולכן, יש קשר.
מה?
יש קשר.
נדבר עוד, לא יודע. כרגע זה נראה לגמרי שונה, נפרד. כמובן, מעבר לכל, יש גם קטגוריה של חולין, אז זה גם עוד נדבר. אז יש קדושה, יש מצווה ויש חולין. נגיד, מבחינת המעשים שלנו, יש מעשים שאנחנו חייבים לעשות או שאסור לעשות, זה ההלכה או המצוות, ויש מעשים שמעשי רשות, זאת אפשר לעשות, אפשר שלא לעשות. אז לגבי המעשים האלה, זה אפילו לא בקטגוריה של מצווה, זה חולין, או חפצים, שהם לא חפצי סתם, אבן ברחוב, הבית, לא יודע מה. אז זה לא חפצי מצווה, זה לא חפצי קדושה, זה חפצי חולין. זה גם קטגוריה כזאת. כמובן אפשר עכשיו להמשיך לחלק השלילי של הציר, ולדבר על טומאה. כלומר, יש קדושה, יש מצווה, יש חולין, עבירה וטומאה. עבירה זה כנגד מצווה, וטומאה זה כנגד קדושה. בעצם יש חמש רמות. זה קצת מקביל למה שהרמב"ם בפירוש המשנה באבות. בפרק ראשון, אנחנו עוד נחזור אליו, מדבר על זה שיש חמישה דיבורים, חמישה סוגי דיבורים. אם יש דיבור שהוא מצווה, יש דיבור שיש בו עניין, יש דיבור שהוא רשות, יש דיבור שיש עניין לא לעשות, ויש דיבור שיש איסור, דיבורים אסורים. יש חמש רמות, יש כמה אחרונים שמאירים, שיש פה מחלוקת, ולכן אני עוד אחזור הרמב"ם הזה, שיש מחלוקת בינו לבין חובות הלבבות, כי חובות הלבבות טוען שאין דבר כזה דבר הרשות. אז כל דבר הוא או מצווה או איסור.
למה טומאה זה נגד קדושה? זה לא נגד טהרה?
גם על זה אני עוד אדבר. באופן הפשוט, טומאה זה ההפך מקדושה. זאת אומרת, נגיד בשפה של דיברנו פעם על ניגודים, אני חושב, נכון? זה כן דיברנו פעם, כן, על ניגודים. אז טומאה זה המינוס אחד. קדושה זה האחד וטהרה זה אפס. טהרה זה לא קדוש, זה לא טמא, זה פשוט טהור. יש איזו קונוטציה חיובית לטהור, אבל לא, טהור זה רק לא טמא, זה הכל. קדוש זה כבר משהו פוזיטיבי, אבל זה אני עוד אגיע לזה. אבל גם זה בעצם מתקשר למפות האלה שאני מצייר כאן, שזה מפות שיש פירוט של הצד החיובי, פירוט של הצד השלילי, ואיזשהו מצב ניטרלי באמצע. וזה חלוקה קטגוריאלית, בדרך כלל חלוקות קטגוריאליות חדות. זאת אומרת, זה קבוצות זרות. זאת אומרת, אין קשר בין הדברים האלה. עכשיו אני רוצה להביא דוגמה נוספת, שהגמרא בבא קמא, בדף י"א. ואמר הוא לאמר רבי אלעזר, שיליה שיצתה מקצתה ביום ראשון ומקצתה ביום שני, מונים לה מן הראשון. לא משנה, השאלה ממתי סופרים את ימי הטומאה של היולד.
מה ממשיכה, לא חשוב כרגע. אי כמש מלן, דאין מקצת שיליה ולא ולד. אז ברגע שיצא מקצת השיליה של היולדת, אז משהו מהוולד כבר נמצא בתוך השיליה הזאת, אבל הוולד התחיל להיוולד. ולכן סופרים את ימי הטומאה כבר מרגע שמתחילה לצאת השיליה. כי אין מקצת שיליה ולא ולד. ברגע שיצא קצת מהשיליה, אז משהו מהוולד כבר גם בחוץ. אז אמרת הגמרא תנינה, שיליה שיצאה מקצתה אסורה באכילה. כן, שנינו את זה. טוב, לא משנה, מה זה הגמרא ממשיכה לדון? על זה שואל התוספות, שיליה שיצאה מקצתה אסורה באכילה.
איבר מן החיים?
מה?
מצד איבר מן החיים?
שיליה שיצאה מקצתה, כן. זאת אומרת, היא לא משחטה. אם אתה שוחט את הבהמה זה כבר לא מועיל, כי היא יצאה. אם יש משהו שהוא בפנים, אז השחיטה של האימא מועילה. אז אומר, פירוש אסורה אפילו מה שבפנים, דשמה באותו מקצת שיצא, יצא ראשו של ולד, בא וכולו כילוד, ולא קרינן בכל בבהמת אוכל. כן? ואם יש מקצת שיליה ולא ולד, ואם יש מקצת שיליה ולא ולד, אתם רואים מפה שאין מקצת שיליה ולא ולד. למה? כלומר שאם יש מקצת שיליה ולא ולד, אם היה יכול להיות מצב כזה, היה לנו להתיר מטעם ספק ספיקה. כן? ספק אם יצא מקצת השיליה, וספק אם זה מכיל את הראש. אוקיי? אז לכן יש פה ספק ספיקה. שואלת הגמרא, או שואלת תוספו, תימה. בסוגיה דאח המוכח, דשרי רבי אלעזר בשיליה שיצא מקצתה, יהיה בספק ספיקה באכילה. אין מקצת שיליה בלא ולד. ואם תאמר, רבי אלעזר דאמר חוששים משום דאין מקצת שיליה בלא ולד, אבל אם היה מקצת שיליה בלא ולד, לא הייתה חוששת, כי זה ספק ספקה. אבל אם יש ספק, זה מחלוקת תנאים, אבל לפי רבי אלעזר, אם יש ספק אחד, אז חוששים. אם הייתה אפשרות שיהיה מקצת שיליה בלי ולד, אז זה כבר ספק ספקה. אז לא חוששים. אז אומר, תוספות היחידה, אם ברשות הרבים, אפילו בחד ספקה מתארינה. והיא ברשות היחיד, אפילו בספק ספק, ענה מתאמן. דעת נע, משנה ותארות, כל ספקות שאתה יכול להרבות ברשות היחיד, אפילו ספק ספק, תאמן. מה שואל תוספות? איך יכול להיות פה מדובר על מצב של טומאת יולדת? השאלה אם אנחנו חוששים שהיולדת כבר טמאה או לא טמאה. אז אומר, אם זה ספק אנחנו חוששים, זה ספק ספק לא חוששים. שואל התוספות איך מדובר? אם מדובר ברשות היחיד, אז ברשות היחיד ספק טומאה ברשות היחיד, תאמן. אין זה הלכה למשה מסיני? לא, זו הלכה למשה מסיני. זה לומדים מיסותה. ספק טומאה ברשות היחיד טמא. ספק טומאה ברשות הרבים טהור. אבל המשנה בטהרות אומרת יותר מזה. גם אם אתה מרבה עוד ספקות, זה לא ספק אחד, זה ספק ספקה, גם הוא ברשות היחיד טמא. זה ברשות הרבים אפילו ספק בודד, שבאופן עקרוני ספק דאורייתא לחומרא. אבל ברשות הרבים אפילו ספק בודד הוא טהור. זאת אומרת שהן ברשות היחיד והן ברשות הרבים אין הבדל בין ספק לספק ספקה. אם זה ברשות היחיד, אז בין ספק, בין ספק, ספק, טמא. אם ברשות הרבים, אז בין ספק, בין ספק, ספק, טהור. שואל התוספות, רבי עזר פה שעושה הבחנה בין ספק לבין ספק, ספק, הרי מדובר פה בדיני טומאה. איך יכול להיות הבדל בין ספק לספק, ספק, בדיני טומאה? אם זה ברשות היחיד, אז בין ספק, בין ספק, ספק, צריך להיות טמא. אם זה ברשות הרבים, בין ספק, בין ספק, ספק, צריך להיות טהור. אז איפה יש מצב שבו אם יש לך ספק זה טמא, ואם יש לך ספק, ספק, זה טהור? אומר התוספות, ויש לומר, דשמעתין אירי לעניין לא עושה לבעלה. לא מדובר פה על טומאת היולדת, מדובר על האיסור שלה לשמש עם בעלה. זאת שהיא אסורה על בעלה. אז לא מדובר פה על טומאה, אלא מדובר פה על איסור, ולכן יש הבדל בין ספק לבין ספק ספקה. כי באיסורים הכלל הוא שספק דאורייתא לחומרא, אבל ספק ספקה מותר. ואם הדיון הוא על איסור, איסור תשמיש, כן איסור לקיים יחסי אישות, אז זה איסור, זה לא שייך לטומאה. אז מדייקים הרבה אחרונים מהתוספות הזה, זה הרבה ציבס עושים העניין הזה, שרואים מכאן שהאיסור של האישה לבעלה הוא לא תוצאה של הטומאה. שני דברים בלתי תלויים. השאלה אם היא טמאה והשאלה אם היא אסורה לבעלה, זה שני דברים בלתי תלויים. לכן למשל, אם זה יהיה ברשות הרבים, אז אפילו בספק אחד היא תהיה טהורה, אבל היא תהיה אסורה לבעלה. בספק איסור לחומרה. אז יוצא שהאישה לא תהיה טמאה, אבל היא תהיה אסורה לבעלה. אבל ברשות היחיד, אם זה ספק ספקה, אז מבחינת טומאה היא תהיה טמאה, אבל מבחינת האיסור לבעלה לא יהיה. נכון?
למה שיוצא מתוספות. אז יוצא שהטומאה של אישה, טומאת היולדת, והאיסור שלה לבעלה הם שני דברים בלתי תלויים, שני דינים בלתי תלויים. עכשיו, על זה, אם יש פה את הגרנת הנייבשיץ, ראיתי פעם בספר, פעם היה לי תחביב כזה כל שבת, הייתי קורא קצת פלפולים. זה עונג שבת אמיתי. יש את הקליחמדה שהוא לא ממש פלפולים, אבל הוא יותר רציני מפלפולים. יש את הספרים של הבנות עליים בשביל שזה ממש פלפולים, אין שום קשר לאמת, אבל נהדר, באמת. פשוט תענוג אמיתי. זה עונג שבת, מי שלא מכיר את זה, אני מאוד ממליץ.
ירוד דבש?
אה? לא, ירוד דבש זה דרושי. יש לו ספרי פלפולים על התורה. הוא כמה וכמה ספרים. היא הייתה מהדורה של שני כרכים, ויש לו חמישה ספרים. על סדר הפרשיות. אבל יש יותר, יש כל כתבי הבנות עליים בשביל שם, אני לא יודע כמה זה. שישה, שמונה, אני לא יודע כמה ספרים, יש שם עשרה ספרים. אחרי זה, מהדורה אחרת. בכל מקרה, בספר נפש יונתן, דבר יונתן זה הכי ידוע שלו. יש ספר נפש יונתן, על פרשת חוקת. שם מדובר על זאת תורת ה... זאת תורה... אדם כמות באוהל, כן. זאת התורה, אדם כמות באוהל. אז שם מדובר על טומאת מת. אז יש שם בהערה למטה, מי שהביא את זה לבית הדפוס, זה היה נכד של אח של הסוחט שובר.
וואו.
למטה הוא מביא בהערה, לא משנה כרגע בקשר לאיזה פלפול של רבי יונתן, אבל הוא מביא שם בהערה, שמעתי פעם מדודי זקני, מהסוחט שובר, שמקשה על התוספות הזה, הוא מביא את התוספות הזה, הוא מקשה עליו, הרב זבין אגב גם מביא את זה בספר שלו, אישים ושיטות, אני חושב שבאישים ושיטות, אפשר אצל הרב זבין גם ראיתי את זה. הוא מקשה על התוספות הזה, התוספות הרב אומר שאם אנחנו דנים על להוסרה על בעלה, אז יש איזה גדרים של ספק איסור או של ספק תומה. מאיפה לומדים ספק תומה ברשות היחיד תמל ברשות הרבים טהור? מסוטה. מסוטה זה גם להוסרה על בעלה. רואים שלאסור אישה לבעלה זה לא איסור, זה טומאה. אז למה פה תוספות אומר, כיוון שדנים לאוסרה על בעלה, אז זה לא נידון כספק טומאה, זה נידון כספק איסור. זאת אומרת, כל הדין של ספק טומאה, יסודו, מאיפה לומדים אותו, מאיסור של סוטה לבעלה.
לשון בתורה זה מטמא.
מה?
לשון בתורה זה לשון של טומאה.
כן, okay, לא משנה, אני חינם. הקושייה היא לא איך לומדים את זה מסוטה, אלא הקושייה למה פה תוספות אומר שאם זה לאוסרה על בעלה, זה לא טומאה. כל הרעיון של דין ספק תומה ברשות הרבים ברשות היחיד נלמד מאיסור של אישה לבעלה. ככה הוא שואל, קושייה טובה. אז הוא מביא שהוא שמע בשם הדודו זקנו הסוחט שעובר, שהוא אומר שתומאה שייכת רק במקום שיש קדושה. כן, אני מביא את העניין הזה פה. זה מאוד יפה, אני עניתי מהאבות הזה. זאת אומרת שתומאה שייכת רק במקום שיש קדושה. הוא מביא את זה בשם הכוזרי, לא משנה, הוא משנה שזה דבר פשוט. זאת אומרת, נגיד לכם אצל גוי לא כל כך שייכת טומאה, כי לא שייכת בהם קדושה, זה כבר עמדו הרבה. כמו שיש טומאות ששייכות גם בגוי, אבל לא משנה, זה כמובן יותר עדין. אבל כרגע אני מדבר באופן כללי, טומאה היא אנטיתזה של קדושה, ודבר ששייכת קדושה שייכת בו טומאה. ודבר שלא שייכת בו קדושה לא שייכת בו גם טומאה. יכול להיות איסור ויתר, אבל לא טומאה. טומאה זה אנטיתזה של קדושה. אז במקום שייכת קדושה שייכת טומאה, במקום שלא לא. זאת אומרת, בעולם החולין אין טומאה. בעולם החולין יש חולין, יש איסור, יש מותר, יש חובה. אבל לא קדושה ולא טומאה. קדושה וטומאה זאת קטגוריה נפרדת. אני מרחיב את מה שאמרתי קודם. אם קדושה היא ההפך ממצווה, אז בתוך הקטגוריה של... או לא ההפך, אלא קטגוריה אחרת ממצווה, אז ההפך מקדושה, בתוך הקטגוריה של הקדושה, יש קטגוריה של טומאה. והיא גם שייכת לעולם המושגים הזה של הקדושה. ההפך מהקדושה, כן, המינוס אחד של הקדושה זה הטומאה. אז הוא אומר כך. אישה מקודשת לבעלה, הלשון של הקידושין אומרת שבעצם יש שם קדושה. ספציפית שם, אבל לא בכל מצווה. בקשר בין אישה לבעלה יש קדושה. איך אנחנו יודעים את זה? הגמרא כבר אומרת, בקידושין בדבר, הגמרא אומרת שם רגלה של זו, זאת אומרת מי שמקדש חצי אישה, אז היא לא מקודשת. שואלת הגמרא, הרי שנינו, רגלה של זו עולה, עוד עם איבר שהנשמה תלויה בו, לא משנה, כמו אחרי זה מתקנת קצת, אז הפשטה קדושה בכולה. זאת הבהמה, אם אני מקדיש רק רגל של הבהמה, או לב, צריך איבר שהנשמה תלויה בו, לב של הבהמה אני מקדיש אותו, אני רוצה שהוא יהיה קדוש. כל הבהמה הופכת לקדושה, קדושה פושטת בכולה. אם אם זה רק איבר, אז לא, אבל אם זה איבר שהנשמה תלויה בו, אז הקדושה פושטת בכל. אומרת הגמרא, זה אותו דבר צריך להיות גם באישה. מי שמקדש חצי אישה, או איברים מסוימים של האישה, הקדושה צריכה לפשוט בכולה. מה רואים? שהגמרא רואה את מושג הקידושין כמקביל למושג של הקדשה. את קידושין זה לא בכדי משתמש בלשון של קדושה. יש שם קדושה. תוספות אומר שם אפילו יותר מזה. תוספות זה הרב גוסמן, יש לו שיעור פתיחה לקידושין מאוד יפה, ארוך כדרכו, נורא ארוך, אבל הוא כותב נורא ברור, אפשר לרוץ על זה. זאת אומרת, הוא מסביר שם, הוא מביא את התוספות הזה שם בדף ו' עמוד ב', תוספות נמצא, זה בו' עמוד א'. תוספות בו' עמוד ב' אומר שבעצם יש שלושה לשונות של קידושין. הרי את מקודשת לי, הרי את מאורסת לי, הרי את לי לאינטוד, נדמה לי משהו כזה שם, הגמרא מביאה כמה פעמים את שלוש האפשרויות האלה בקידושין. אז הוא אומר שכל אחת מהלשונות האלה פועלת בצורה שונה. הרי את מקודשת לי זה מכיל קדושה. הרי את מאורסת לי זה יוצר איזושהי זיקה בין האדם לבין האישה, והקדושה היא רק תוצאה. אחרי שנוצרת הזיקה, אז חלה שם קדושה. והרי את מקודשת לי, אני מקדיש אותה, זה מנגנון של קדושה. והרי את לי לאינטו זה עוד דבר שלישי. ואז תוספות אומר נפקא מינה. מה יקרה אם אני אומר, הרי...
זה קדושה, זה קידושים, זה הבחנה, זה לא קדושה.
לא, לא, זה מה שאני אומר, הגמרא שם רואה את זה כן, אני חושב אותו דבר. אני יודע שהגמרא פושטת את הפשטה קדושה בכולה, היא אומרת אותו דבר, צריך להיות בקידושי אישה. והגמרא מבינה שקידושי אישה זה כמו הקדשה. ותוספות אומר יותר מזה, תוספות אומר, זה הכל אם אתה אמרת לאישה בלשון הרי את מקודשת לי. תוספות כבר אומר את זה. אבל אם אמרת הרי חצייך מאורס לי, לא הרי חצייך מקודשת לי, הרי חצייך מאורס לי היא לא מקודשת, בכל מקרה. למה? בגלל שמאורסת זה לא עובד במנגנונים של קדושה. אז לא שייך להביא את זה מפשטה קדושה בכולה של קורבנות. הקדושה מגיעה אחרי שהאירוסים חלים. אם האירוסין חלים, אז תחול גם קדושה. אבל כבר בשלב של האירוסין אתה לא מצליח להכיל אותם, כי לארס חצי אישה, אז זה לא תופס. לעומת זאת, אם אתה תקדש חצי אישה, אז יהיה פשטה קדושה בכולה, וכולה תהיה מקודשת. זאת אומרת, פה יש נפקא מינה, כך תוספות אומר. יש נפקא מינה, ואם אתה אומר הרי את מקודשת, ואם אתה אומר הרי את מאורסת. זאת אומרת, זה מחדד עוד יותר את העובדה שכשאני מקדש אישה, זה כמו להקדיש. יש, היחס הקידושין הוא כמו קדושה. עכשיו, אומר אבני נזר, אם אישה סוטה, למה היא נאסרת לבעלה? כי מעלה מעל באישה. היא נאסורה לבעל ועל הגואל. היא נאסרת לבעלה כי מעלה בו מעל. מה זה מעילה? מעילה זה פגיעה בקדושה, נכון? מעילה, כשאני מועל בדבר שהוא קדוש, אז הוא יוצא לחולין. מעילה בשוגג, לא משנה, אבל מעילה זה פגיעה בקדושה. מה שכתוב בתורה זה מעלה מעל באישה. זאת אומרת, למה האישה נאסרת לבעלה? כי היא פגעה בקדושת הקשר ביניהם. יש קשר מקודש ביניהם, קידושין זה כמו קדושה, וכשהאישה פוגעת בקדושה, כן, אז היא נאסרת לבעלה. לכן זה טומאה, אומר אבני נזר. כי זה פגיעה בקדושה. התוצאה זה איסור של אישה לבעלה, אבל זה מתחיל בשאלה אם היא נטמאת או לא נטמאת, או אם המעילה הזאת הוציאה אותה מהקדושה. והפכה אותה לטמאה או לא טמאה. כי נטמאת תחת אישך, התורה עצמה משתמשת בלשון טומאה, מישהו אמר פה קודם. אז זה הכל בסוטה. מה קורה ביולדת? יולדת הרי זה כמו נידה, זה לא קשור בכלל לבעלה. זה סתם טומאה. נגיד כשמישהו בא על אישה שהיא לא אשתו, והיא נידה או שהיא ילדה, היא בטומאת, הוא עבר איסור. זה לא קשור בכלל לאשתי. אישה במצב כזה אסור לבוא עליה, יש איסור. הוא לא נוגע לקדושת הקידושין, זה בכלל לא קשה, זה לא בגלל הפגיעה בקשר של הקידושין בינינו. זה איסור. לכן אומר התוספות פה, כשאנחנו מדברים על טומאת יולדת, ועל האיסור של היולדת לבעלה, זה לא איסור לבעלה, זה איסור לכל העולם. נכון שיש את איש, אז רק בעלה יכול לבוא עליה, אבל מבחינת הטומאה של היולדת, תגיד אם היא תתגרש, והיא טמאה בטומאת יולדת, כולם אסורים לבוא עליה, לא רק בעלה, כמו נידה, זבה. זה לא איסור שקשור לקידושין בכלל. לכן, האיסור הזה הוא לא בגדר טומאה. זה מה שאומר תוספות.
לאוסרה על בעלה שנינו, כל הדיון פה הוא לאוסרה על בעלה, ולכן הקטגוריה פה היא קטגוריה של איסור ולא קטגוריה של טומאה. שאל אבני נזר, אבל הרי את כל ספק טומאה ברשות הרבים וברשות היחיד למדנו מסוטה, שגם שם זה איסור לבעלה. לא, כי שם זה באמת איסור רק לבעל, לא לכל העולם. כי שם האיסור יסודו בפגיעה בקשר הקידושין. אז איסור כזה שהוא פגיעה בקדושה, זה טומאה, זה לא איסור. האיסור הוא תוצאה. איסור לבוא עליה הוא תוצאה של העובדה שהיא נתמת. נתמת במובן הזה שהיא לא קדושה בקדושת הנישואין, לא טומאה, היא לא... נגיד, סוטה למשל, כשהיא נוגעת במשהו, היא לא מתמת אותו. היא יולדת, כן. כי זה לא טומאה במובן, כמו שאנחנו רגילים, בדיני טומאה הרגילים. הטומאה של סוטה זה הכוונה פגיעה בקשר הקידושין שהיה לה עם בעלה. כשהיא סטתה, היא פגעה בקדושה של הקשר, כיוון שכך היא נכנסת לקטגוריה של טומאה. ואז יש הבדל בין ספק, בין רשות היחיד לבין רשות הרבים, כי זה הכל בגדרי טומאה. וברגע שתחליט שהיא טמאה, ממילא היא גם אסורה לבעלה, כי כל ההשלכה של הטומאה שלה זה רק האיסור לבעלה. אין שם טומאה במובן הרגיל, כניסה למקדש, כל מיני דברים מן הסוג הזה. הטומאה היא רק איסור לבעלה. זה כל הטומאה. לכן המושג טומאה שם הוא לא המושג הרגיל. אז למה משתמשים בו? בגלל שהוא ההפך מהקדושה. הפגיעה בקדושה, אז ממילא קוראים לזה טומאה. למרות שזה לא הטומאה בהגדרות הרגילות שלה. לעומת זאת, האיסור של יולדת ושל נידה, זה לא איסור שנוגע בכלל בקדושה, בפגיעה בקדושה. מה, איזה פגיעה בקדושה הייתה פה? האישה יולדת, עשתה מצוות פריאה ורבייה, עזרה לבעלה. זאת מצוות פריאה ורבייה, היא לא עברה שום איסור, היא לא פגעה בשום קדושה, זה לא קשור בכלל. האיסור שלו, יש לי טמאה, אז אסור לבוא עליה. לא רק בעלה, כולם אסורים לבוא עליה. זה כבר קרוב יותר למושגי הטומאה הרגילים. ראשון לטומאה, שני לטומאה, גם יולדת, זה אחד מהטומאות. זאת אומרת, מידה, יולדת, זה אחד מהטומאות, זה הכל, זה טומאות רגילות. אבל אם זה ככה, אז שם האיסור לבעל הוא דין לגמרי אחר, הוא לא קשור בכלל לטומאה. כי זה לא איסור לבעל בכלל, זה איסור לכל העולם. אז שם זה לא בגלל פגיעה בקדושה. עכשיו אומר התוספות, זה גדרי ספק איסור, לא ספק טומאה. לכן פה הוא אומר, לאוסרה על בעלה שנינו, וזה בעצם גדרי ספק איסור, ובספק איסור יש הבדל בין ספק לספק ספקה. ספק לחומרה, וספק ספקה הולכים לכולם, זה הגדרים באיסור. בטומאה באמת אין הבדל בין ספק לספק ספקה. אם זה ברשות היחיד, השניהם טמאים, זה ברשות הרבים, שניהם טהור. תירוץ מבריך בעיניי, לא יודע אם תוספות התכוון אליו, אבל מצד שני באמת קשה על תוספות, זו קושייה מאוד קשה, אני לא מכיר תירוץ אחר. כמה אחרונים העירו את זה, לא מכיר תירוץ טוב. התוספות הזה. זה קצת פלפול שכל זה לא נמצא בתוספות, אין רמז לזה בדברי התוספות, אז אני לא הייתי שם את הראש שלי שזה מה שתוספות התכוון. אבל ההסבר הוא הסבר מבריק, זה לא ספק. דיברנו פעם על פלפול, מה זה פלפול? ההסבר הזה הוא הסבר מבריק ונכון, אני לא יודע אם נכנס בתוספות. זה מה שתוספות התכוון.
תוספות יקבל את
ההסבר. כן, זהו. אחרי שתוספות ישמע, אני בטוח שהוא יסכים. לא יודע אם לזה הוא התכוון. תוספות היה חושב על זה, הוא בטח לא היה מסכים. אז מה, אבל לענייננו, מה אנחנו לומדים מכאן? מה שאנחנו לומדים מכאן זה שבעצם הקטגוריה של קדושה מתרחבת. זאת אומרת, הקטגוריה של האנטיתזה, הטומאה, גם היא בעצם שייכת לעולם שבו שייכת קדושה. שם גם שייכת טומאה. עבירות זה לא טומאה. לא עושה על בעלה, מה שתוספות אומר, זה ספק איסור, לא ספק טומאה. אז עוד פעם, כמו שאנחנו רואים בגמרא במגילה לגבי הגניזה והזריקה, כן? גם פה אותו דבר, רואים? זה שתי קטגוריות שלא מדברות אחת עם השנייה, הן בלתי תלויות. יש קטגוריות של מצוות ואיסורים, ויש קטגוריות של קדושה וטומאה. יש להם השלכות שונות, כמו למשל בדיני ספקות. יש הבדל בין ספק לספק ספק, אז בטומאה אין הבדל, אבל באיסור יש הבדל. אוקיי? זה חידוד נוסף של העובדה שמדובר פה בשתי קטגוריות בלתי תלויות. עכשיו נתחיל להתקדם קצת לכיוון השאלה מה זה אומר. אז יש כבר רב בנדרים. המשנה אומרת ככה, בתחילת מסכת נדרים, המשנה הראשונה. כל כינויי נדרים כנדרים, וחרמים כחרמים, ושבועות כשבועות, ונזירות כנזירות. זאת אומרת, כשאתה נודר נדר בלשון שהיא לא הלשון הרגילה של נדר, זה נקרא כינויים, יש ידות וכינויים, יש כמה, כל מיני צורות לנדור באופן שהוא לא לשון הרגילה של נדר, של חרם, משהו כזה. אז הגמרא אומרת שגם מי שנודר בכינוי זה גם נדר. אתה נדר חד. אז זה שואלת הגמרא, כל כינויי נדרים כנדרים, מה ישנה גבי נזיר? ולא קטני לו לכולו, מה ישנה גבי נדרים? בקטני לכולו. כן? פה אומרים, אחרי שאומרים כינויי נדרים כנדרים, אז הם מוסיפים חרמים ושמורות ונזירות. המשנה של נזיר, המשנה הראשונה בנזיר, גם היא מדברת על כינויי נזירות, אבל שם היא לא מרחיבה לשבועות ונדרים וכל הדברים האחרים. אז למה פה מביאים את הכל ושם לא? זאת אומרת, הגמרא, משום בנדר הוא שבוע כתיבי גבי הדעדי, תני תרטין. וכיוון זה תני תרטין, תני לכול. נדר ושבוע כתובו כתובים ביחד. וכשמביאים את הדין על נדרים, עוד מביאים כבר את שבועות. וכבר הביאו את שבועות, אז לא מביאים גם את כל השאר. אז בנזיר, בסדר. עכשיו ממשיכה הגמרא, ולפני כינויי שבועות בתר נדרים. מה אומרת? כינויי נדרים כנדרים וחרמים כחרמים ושבועות כשבועות. אם המוטיבציה הייתה שכיוון שאני מביא את נדרים, מיד אחרי זה בא שבועות, כי שבועות ונדרים תמיד בא ביחד, ואחרי זה אני מוסיף גם את כל השאר. סדר במשנה הוא לא כזה. אחרת במשנה היה צריך להופיע נדרים, אחרי זה שבועות, אחרי זה חרמים. המשנה מופיע לא. נדרים, אחרי זה חרמים ואחרי זה שבועות. למה? אומרת הגמרא, איידי דתנא נדרים דמיצר חפצא עלי, תנא נמי חרמים דמיצר חפצא עלי. לאפוקי שבועה דכעשר נפשי מן חפצא. מה הוא אומר? מה ההבדל בין שבועה לבין נדר? ששבועה זה מצב שבו אני אוסר את עצמי על החפץ. אני אוסר עליי, אוסר על עצמי לעשות פעולה כלשהי. נדר זה, זה שאני אוסר את החפץ עליי. למשל, אם אני נשבע לא לנסוע לירושלים, זה נדר או שבועה? אגב, בלשון הגמרא לפעמים אומרים שבועה ומתכוונים נדר, אומרים נדר ומתכוונים שבועה. הגמרא מחליפה בלשונות האלה. אנחנו כבר ראשונים מעירים את זה, שהגמרא מחליפה את הלשון. אבל באופן עקרוני, כשאני אוסר על עצמי לנסוע לירושלים מחר, זה בהגדרה שבועה, זה לא נדר. כי אני אסרתי על עצמי לעשות פעולה. אין פה איזשהו חפץ מסוים שהפכתי אותו לחפץ של איסור. אסרתי על עצמי לעשות את הפעולה של נסיעה לירושלים. זה בהגדרה שבועה. גם אם אני אעשה את זה בלשון נדר, לפי רוב הראשונים בעצם זה שבועה, זה לא נדר. יש ראשונים שאומרים שזה לא יחול בכלל. כי זה שבועה אמור להיות, אבל אתה עשית את זה בלשון נדר, אז בעצם לא עשית כלום. אבל הר"ן, ועוד ראשונים בתחילת המסכת פה טוענים שלא. אם אמרת את זה ככה, זה בעצם יחשב כמו כינויים או משהו כזה של שבועות, וזה יהיה שבועה. לעומת זאת, אם אני אוסר, לא יודע מה, כיכר לחם עליי, זה נדר. כי הלחם בעצם הופך להיות חפצה של איסור, כמו חזיר. זה הגדרה של נדר. זאת אומרת, הגמרא, למה? הרי שאלנו שם למה הכניסו את חרמים אחרי נדרים ולפני שבועות. בעצם היה צריך להיות נדרים, שבועות, ואחרי זה חרמים, כי נדרים ושבועות תמיד בא ביחד, זה כל הרעיון. ואחרי זה הוסיפו גם את חרמים ואת השאר, ונזיר. אז למה חרמים חוצץ בין נדרים לבין שבועות? אומרת הגמרא, בגלל שחרמים הם גם דין של איסור החפצה עליו. זה סוג של נדר. אז לכן אמרו כינויי נדרים כנדרים, כינויי חרמים כחרמים, ואז עברו לשבועות. כי שבועות זאת קטגוריה אחרת, שבועות זה לאסור את עצמי על החפץ. בעצם נדרים זה בחפצה, ושבועות זה בגברא. אוקיי? עכשיו, כבר גם בגמרא, וגם הראשונים מרחיבים בזה עוד יותר, ברור שהדין היסודי בתורה שחל על חפצה זה בקדושה. נדר הוא בעצם דין משני. לכן, למשל, אפשר להדפיס נדרים מתוך דבר קדוש. שתי צורות לנדור. צורה אחת זה להגיד, קונם זה עליי, להכיל נדר על העתיקה לחם הזאת, למשל. אפשרות אחרת זה לקחת דבר נדור, או דבר שמוקדש, כן, שהוא קדוש, ולהגיד, זה כזה. זאת להעביר את הקדושה שקיימת, או את האיסור שקיים בחפץ הזה, על החפץ ההוא. זה נקרא הדפסה. מדפיס את האיסור מפה לפה. עכשיו, במה אפשר להדפיס? בדבר הנדור. מה זה דבר הנדור? גם קורבן זה דבר הנדור. נדר או מקדיש משהו לקורבן, זה נקרא דבר הנדור. אז זה דבר שאיסורו הוא בידי אדם, ולא רק שאיסורו הוא בידי אדם, אלא שזה איסור חפצה. על החפץ יש איסור, אז מילא אתה יכול לקחת את האיסור שיש על החפץ ולהעביר אותו לחפץ אחר ולייצר איסור על החפץ האחר. אבל דבר שהוא דבר האסור, לא דבר הנדור, למשל חזיר. בחזיר אני לא יכול להדפיס, אני לא יכול להגיד על הדבר הזה, זה יהיה כמו זה כשזה חזיר. כי חזיר זה לא דבר אסור, זה לא דבר נדור, זה דבר אסור. ורק בדבר נדור אפשר להדפיס. עכשיו פה יש מחלוקות קצת, אבל כמה מהראשונים כותבים, למה? בגלל שבנדר האיסור הוא איסור על החפצה. וכשאתה רוצה להדפיס, אתה בעצם צריך לקראת מציאות של איסור ולהעביר אותה לחפץ השני. אבל בחזיר זה לא איסור חפצה. רק נדר וקדושה זה איסור חפצה. נזיר זה איסור גבוה, חזיר זה איסור גבוה. לי אסור לאכול את החזיר. חזיר מצד עצמו אין עליו התחלות של איסור. וכיוון שכך אי אפשר להדפיס בחזיר. יש עוד אחרים חולקים, זה מחלוקת ראשונים.
אבל כתוב על חזיר שהוא טמא.
מה?
כלומר, זה כתוב, יש בהמה טהורה ובהמה
טמאה. בהמה טמאה הכוונה שלך אסור להשתמש.
מותר להשתמש באור של חזיר. מותר להשתמש באור של חזיר.
זה רק איסור אכילה. גם בבשר אתה יכול להשתמש. זה רק איסור אכילה, אין איסור הנאה בחזיר.
אבל ההבדל צריך לראות כאילו אחרת. בדבר הנדור, הפה שעשה הוא הפה שהתיר. זאת אומרת, אני הוא זה שנדרתי, אז אני עכשיו מעביר את זה לצד השני.
לא, להעביר זה לא להוריד את זה משם ולהעביר לשם.
הוא נשאר שם? הוא
נשאר שם, ולהעביר אותו הכוונה זה עובר גם
לך.
כמו בתמורה, שהיה הוא תמורתו יהיה קודש. גם בתמורה, כשאני עושה תמורה, קורבן חד קדוש.
למה צריך לעשות את זה? למה לא למדור על השני?
שתי צור, אפשר למדור בצורה כזאת, אפשר למדור בצורה כזאת. יש כנראה הבדלים מסוימים, לפעמים זה מחלוקות ראשונים, אבל באופן עקרוני, לא משנה, זה שתי צורות לגדול.
בימים של נוח היה שהוא הכניס בהמה טהורה וטמאה.
כן.
עכשיו, אז כבר לא שייך לאיסור ולא היתר. אז אני אומר, מה נשאר? רק קדושה וטומאה, לא?
הבנתי.
כלומר, היה מציאות של טומאה וטהרה בתיבה של נוח. אבל מציאות של איסור והיתר נראה לי בהמות לא היה.
בהמה טמאה, במובן של בהמה שאסור לאכול אותה, אני חושב שזה טומאה במובן מושאל. אין שם טומאה באמת באיזשהו מובן רגיל, דיני טומאה וטהרה רגילים. שם זה משמש במובן מושאל, זאת אומרת שאלה. יש מקומות שבהם המושג טומאה כנראה, לפחות עד כמה שאני מבין, משמש רק במובן מושאל. זה לא באמת מייצג טומאה של ממש.
אז מה היה הבדל? למה את זה להכניס ואת זה לא להכניס?
מה?
למה את זה להכניס לתיבה ואת זה לא להכניס אם לא שייך שם את איסור והיתר?
נכנסו את שניהם, רק השאלה במספרים.
במספר למה להכניס את זה ואת זה?
אני יודע, רצו ל... במה התאורה זה בדרך כלל בימות של שימוש של בן אדם, אז הכניסו יותר. אולי זה, לא יודע.
סימן כן.
לא, זה לא בשביל לא לטמא את התיבה. בימה טמאה לא מטמאת שום דבר. זה לא...
אני נקרא קטגוריה כזאת של בימה תאורה ובימה טמאה. בתקופה הזאת, בזמן הזה לא היה קטגוריה כזאת של...
לא היה את האיסור.
לא היה את האיסור.
נכון, ולכן השתמשו בשפה של בהמה טמאה ובהמה טהורה. אבל לא שבאמת יש שם טומאה וטהרה. זה בעצם מטרים, בטט, כן, מטרים את התקופה שיהיה כבר איסור. זה הרמב"ם בפירוש המשנה בגיד הנשה. הזכרתי אותו פעם. הרמב"ם מביא שיש מחלוקת רבי יהודה וחכמים בחולין, בפרק שביעי, יש מחלוקת על מה יש איסור גיד הנשה. רבי יהודה אומר שיש גם על הטמאה. רבי יהודה אומר שיש רק על הטהורה. וחכמים טוענים כנגדו, לא, רבי יהודה מביא ראיה, כן, שיש גם על הטמאה. רבי יהודה אומר שיש גם על הטמאה, איסור גיד הנשה. אם אתה אוכל גיד הנשה עם בהמת טמאה, עברת שני איסורים. גם אכלת בהמת טמאה וגם אכלת גיד הנשה. וחכמים אומרים שיש רק בהמת טהורה. אז טוען רבי יהודה כנגד חכמים, הרי איסור גיד הנשה נאמר ליעקב, זה עוד לפני מתן תורה. באותו שלב לא היה הבדל בבהמות טהורות לבהמות טמאות. אז אם שמה כבר אסרו את גיד הנשה, אין שום סיבה להניח שזה יהיה אסור בבהמה טהורה, עוד לא היה אז דבר כזה. אז אומרים חכמים שזה נאמר ליעקב, אבל זה חזר בסיני, ואנחנו מקיימים את זה, הרמב"ם מסביר שם פירוש המשנה, יש הרמב"ם מאוד יסודי. כלומר שכל מה שאנחנו מקיימים זה לא בגלל מה שנאסר לבני יעקב, אלא בגלל הציווי בסיני. אבל שם רואים באמת, לפחות בדעת רבי יהודה, רואים שרבי יהודה, בדעת רבי יהודה כן רואים, שהמושג טמאה וטהורה היה שייך גם קודם, רק ההשלכות לא היו. ככה אני לפחות מבין את האמירות שלו. במובן הזה זה מזכיר באמת את ה... מינוח הזה של פרשת נוח, ואולי זה באמת מסביר את מה שאומר רבי יהודה. המונח בהמה טמאה וטהורה משמש שם דווקא בגלל שעוד לא היה איסור האכילה. אז אם עוד לא היה איסור האכילה, אתה לא יכול להגיד בהמה אסורה ובהמה מותרת. איך תקרא, איך תעשה את ההבחנה הקטגורית? אז עושים הבחנה בשפה שמדברת על הדברים עצמם. כשאנחנו מדברים על הדברים עצמם, אנחנו מדברים על קדוש וטהור, וטמא. קדוש וטמא זה מדבר על הדברים.
נוח הקריב, כשהוא יצא מהטהור, הקריב מהבהמה הטהורה בלבד.
אוקיי.
אז יש השלכה.
הוא עשה את זה, מי אמר שהוא היה חייב לעשות את זה.
לא, יש הבדל. גם אצלו, מה?
זה מה שאני אומר, היה הבדל, למרות שהאיסור עוד לא היה. אז לכן מציינים את ההבדל הזה בשפה של טומאה וטהרה. כי רוצים להגיד לי, הבדל של איסור, אז אומרים אסור ומותר, במה אסורה ובמה מותרת. אבל אם עוד אין איסור ויתר, הבהמות האלה כולם מותרות, אז איך תציין את ההבדל בין חזיר לפרה? זאת אומרת, זה טמא וטהור. כי טמא וטהור זה שפה שמתייחסת לחפצים עצמם, לא לגברא ביחס לחפצים, אלא לחפצים עצמם. כשאתה רוצה לעשות את ההבחנה, אולי, אני פשוט רק עכשיו חשבתי על האפשרות הזאת, אולי זה ההסבר. למה משתמשים בשפה מושאלת של טמא ולא טמא, כשבעצם זה לא באמת מדבר על קטגוריה של טומאה. נכון שהתורה משתמשת בזה כבר גם אחרי מתן תורה. ואלה טמאים יהיו לכם, כן, התורה עצמה מדברת על בעלי חיים טמאים ובעלי חיים טהורים. טוב, אולי זה כבר שיערים של מה שהיה לפני מתן תורה, אני לא יודע. אבל זה נראה כמו שימוש מושאל בתורה. אם לכם הכל אתם צריכים להתרחק מהם. אז בכל אופן בגמרא פה בנדרים עושים הבחנה בין נדר לשבועה, שנדר זה איסור של החפץ עליי, ושבועה זה איסור שלי לעשות פעולה או איסור שלי על החפץ. לכן למשל הגמרא בדף ט"ו, כמה ראשונים, הגמרא בדף ט"ו בנדרים עושה, או משנה בעצם, עושה הבדל בין מי שנשבע לא לשבת בסוכה לבין מי שאוסר את הסוכה על עצמו. מי שנשבע לא לשבת בסוכה, שבועה לא אוכל. הוא מושבע רואה ממהר סיני, כן לשבת בסוכה. אבל מי שאוסר את הסוכה עליו, אז הסוכה לא מושבעת מהר סיני להיות סוכה שלי. הסוכה לא חייבת כלום. אז אם אני הופך את הסוכה לחפצה של איסור, שזה מה שעושה נדר, אז היא הופכת לחפצה של איסור. ועכשיו אני תקוע, יש עליי מצווה מהר סיני לשבת בסוכה. מצד שני, הנדר חל, ואני לא יכול להשתמש בסוכה. אז פה עכשיו השאלה היא מה עושים במצב כזה, אבל הנדר חל. שבועה על סוכה לא אוכל, אבל זה מסביר הריטב"א שם, בדף ט"ו, עוד ראשונים, מסבירים שם שההבדל הוא בדיוק בגלל מה שהגמרא אומרת פה בדף ב', שנדרים זה איסור של החפץ עליי, ושבועה זה איסור שלי על החפץ.
אפשר למדור לא לשבת בסוכה, כל סוכה או שצריך בסוכה שלי?
לא, אתה יכול למדור...
בסוכה ספציפית, לא, אתה יכול למדור לא לשבת בכל הסוכות הקיימות בעולם. כנדר.
אם אתה אוסר על עצמך, אתה יכול לאסור גם דבר שהוא לא שלך.
זה בשבועה.
לא. אם אתה אוסר על עצמך, אז אתה יכול לאסור גם חפצים שהם לא שלך. באופן עקרוני, אדם לא יכול לאסור חפץ שהוא לא שלו. אני לא יכול לאסור עליך חפץ שלך. אבל אני כן יכול לאסור עליי חפץ שלך. אתה יכול, קונם, אני מודר הנאה ממך. אני אוסר על עצמי את ההנאות בכלל ממך. אין בעיה, זה מותר. כל עוד אני עוסק בעצמי, אני יכול. ואז כשאני עושה את זה, אני בעצם אוסר את החפץ. זה, כי זה נדר. אני יכול כמובן להישבע לא לשבת בסוכות. שזה לאסור אותי על הסוכות, לא לאסור את הסוכות עליי.
אבל אז אתה מושבע ועומד מהר סיני.
נכון, לכן לגבי סוכות זה לא יעזור. כיוון שבסוכות אני לא, אבל אם אני אוסר על עצמי, לא יודע מה, ללכת לכל מיני בתים. זה אסור לי. בסדר? בסוכות ספציפית, בגלל שאני מושבע ועומד מהר סיני, השבועה כזאת לא תחול.
אז למה לדעתי אולי גם הנדר לא יכול עם זה על הסוכות של כולי העם.
לא? חל על הסוכות עצמן. עכשיו אני תקוע, כי אין לי סוכה לשבת בה, בסדר? אבל הסוכה זה חל, כי זה לא מתנגש חזיתית עם המצווה שלי לשבת בסוכה. זה יוצר התנגשות באופן עקיף. אחרי שהסוכה עצמה נאסרת, ואין מניעה לאסור את הסוכה, הסוכה לא מחויבת במצוות, אני מחויב במצוות. אז הסוכה נאסרת. עכשיו שהסוכה נאסרת, אני תקוע, כי אני לא יכול לשבת בה.
זה
כאלה
שאתה אומר קונה, אתה צריך להצביע, כאילו.
אני יכול להצביע על כל הסוכות בעולם, מה הבעיה? קונם כל הלחמים בעולם אסורים עליי. אין בעיה. זה לא שאני יהיו מולך. צריך רק להגדיר את החפצים שעליהם אתה מדבר. אם אתה אומר קונם זה עליי, אז זה בהצבעה. קונם זה עליי, לא קונם כל הלחמים או הלחם. בסדר, אבל אם אתה אומר הלחמים בעולם, אפשר גם אפשר. אז מה זה אומר בעצם? זה נותן לנו איזשהו פתח ראשוני להבין את המושג הזה שנקרא קדושה. כי בהסבר הפשוט בראשונים, להבדל בין נדר לבין שבועה, שנדר זה בחפצה ושבועה זה בגברא, בעצם הטענה היא טענה אונתולוגית. אונתולוגיה זה תורת היש. זאת אומרת שכשאני אומר שאני נודר הנאה ממשהו, קונם דבר זה עליי. או כשאני מקדיש משהו, בעצם יצרתי מציאות חדשה שלא הייתה קודם. יש לאדם יכולת לייצר מציאות של איסורים. לעומת זאת, אם אני נשבע, אז שם לא יצרתי שום מציאות. רק אסרתי על עצמי פעולות כלשהן, אבל לא חידשתי איזושהי מציאות באיזשהו חפץ, מציאות של איסור באיזשהו חפץ. זאת אומרת, כמה ראשונים ואחרונים, זאת הגישה המקובלת, ראשונים ואחרונים, להסביר את ההבדל בין חפצה לגבר. שאיסור חפצה פירושו מציאות בחפץ, שמה שאני אסור לי לאכול את החפץ זה רק תוצאה של העובדה שהחפץ הוא חפצה של איסור. לעומת זאת, בשבועה אין שום מציאות בחפץ. האיסור הוא איסור עליי, הוא לא תוצאה של שום מציאות, פשוט אסור לי לאכול. אסרתי על עצמי פעולה. זה ההבדל. אז אם זה כך, זה אומר בעצם שקדושה, כאן אנחנו רואים שגם נדר מצטרף לעניין הזה, מובחנת משאר, או משבועה, נעזוב רגע את שאר האיסורים, משבועה היא מובחנת בזה שהיא יוצרת מציאות. קדושה זה סוג של מציאות. ואיסור או מצווה, או שבועה לפחות, זה לא מציאות. זה רק בגב. אסור לך לעשות את זה, אתה חייב לעשות את זה, מותר לך לעשות את זה, אבל זה לא קשור, החפצים עצמם הם לא כלום. בסדר? בקדושה ובנדר זה בחפץ עצמו. נכון שמה שאני אומר עכשיו תלוי במחלוקת ראשונים. יש קהילות יעקב בנדרים, בסימן תתווה, הוא מביא שם מחלוקות, בעקבות הגמרא הזאת פה בדף ב', הגמרא אומרת שנדרים זה איסור חפצה, ושבועות זה איסור גב. מה קורה עם חזיר? מה קורה עם שאר איסורי התורה? התפיסה המקובלת היא ששאר איסורי התורה הם איסורי חפצה. כל איסורי התורה הם איסורי חפצה. להבדיל מאיסורי דרבנן, נגיד שפה יש כמה אחרונים שטוענים, איסורי דרבנן הם איסורי גב. איסורי התורה הם איסורי חפצה. החזיר הוא חפצה של איסור. איך שאני הצגתי את זה קודם, זה לא נכון. כשאני הצגתי את זה קודם, בעצם רק נדר וקדושה זה בחפצה. שאר איסורי התורה הם איסורי גב, כמו שבועות. ובאמת, הנקילות יעקב מביא שהמחלוקת ראשונים בעניין הזה. יש ראשונים שטוענים שההבחנה שהגמרא עושה כאן בין נדרים לבין שבועות, הנדרים זה החריג. נדרים זה בחפצה, וקדושה כמובן, זה כמו נדר, הם החריגים, זה בחפצה. כל שאר איסורי התורה, כולל שבועות, זה בגב. נדרים זה החריג. יש ראשונים שאומרים הפוך. שבועות זה החריג. זאת אומרת, נדרים, קדושה וכל איסורי התורה זה בחפצה. שבועות זה מיוחד כי הוא בגב. את השאלה מי הוא המיוחד, הנדרים זה המיוחד או השבועות זה המיוחד, זה מחלוקת הראשונים. עכשיו אם אני אומר, כמו סיעת הראשונים הראשונה, שאומרת שכל איסורי התורה הם איסורי גברא חוץ מנדרים וקדושה, אז יש לנו כבר הגדרה טובה למה מייחד את המושג קדושה לעומת מצוות. קדושה זה שהוא סוג של מציאות, והתוצאות ההלכתיות הן תוצאות של המציאות. מה שאסור לי להשתמש בקורבן זה לא בגלל שיש איסור להשתמש ב... יש עליי איסור. למשל, קורבן הוא אסור בשימוש. ממילא, כמובן, לי אסור לעשות פה שימוש. אבל זה מתחיל בחפץ. לעומת זאת, חזיר, אין בחזיר שום דבר. לי אסור לאכול חזיר. לפי הראשונים האלה, אני אומר. אוקיי? זה כמו שבוע. אבל יש ראשונים שאומרים לא כך. יש ראשונים שטוענים שכל איסורי התורה הם איסורי חפצה. ורק שבועות זה איסור גבר. אז אין משהו מיוחד בנדרים ובקודשים. איך שם להסביר את זה? אז כאן צריך לשים לב טוב. יש באבני נזר, וגם רב שמעון שקורא בנדרים, בחידושים שלו של רב שמעון יהודה על נדרים, גם אבני נזר, לא צריך לקבל איזה תשובה, אם תרצו, אבל זה כתוב אצלי איפה שהוא יכול למצוא את זה. שניהם בעצם מסבירים את ההבדל בין איסור חפצה ואיסור גברא באופן שונה. הם אומרים שאיסור... חפצה פירושו איסור בשביל החפץ. שמטרת האיסור זה שמירה על החפץ. ואיסור גברא זה איסור שמטרתו שמירה על האדם. מניעת נזק מהאדם. אתן דוגמה. כשאני נאסר לאכול חזיר, למה אסור לי לאכול חזיר? בגלל הדאגה לקדושתו של החזיר? לכן אסור לי לאכול אותו? לא. ברור שזה איכשהו באיזשהו מובן פוגע בי. מתמת, נפשי, לא יודע, עושה איזשהו נזק רוחני, לא יודע בדיוק מה, אוקיי? אבל הדאגה היא דאגה לאדם האוכל, לכן זה נקרא איסור גברא. לעומת זאת, בקדושה, שאני אסור לעשות שימוש בחפץ קדוש, זה בגלל שאני אפגע מהשימוש הזה? לא, זה פגיעה בחפץ הקדוש. מטרת האיסור היא החפץ, לא אני. זה נקרא איסור חפצה. אתה מבין את זה, ורב שמעון שקופ לא מסבירים את זה במובן האונטי, מה שאמרתי קודם, שזה כאילו, האיסור חפצה פירושו זה במציאות, והאיסור גברא זה לא במציאות, אלא זה רק איסור על האדם עצמו. לא, הם אומרים, יכול להיות שהכל זה גברא או הכל זה חפצה, אני לא יודע. אבל ההבדל שהגמרא עושה בין איסור חפצה ואיסור גברא בכלל נוגע לשאלה של התיימא דקרא. למה זה נאסר? האם זה נאסר כדי לדאוג לחפץ? זה נקרא איסור חפצה. או שזה נאסר כדי לדאוג לאדם, אז זה איסור גברא. זאת רק שאלה של איך מבינים את מהותו של האיסור. זה לא קשור לאופי שלו, האם יש פה מציאות או אין פה מציאות. אוקיי? זה לא ההסבר המקובל. לא בראשונים ולא באחרונים. אבל ככה אומרים הבנזה ורב שמעון שקופ. אז עכשיו כבר יש מקום לדון. זאת אומרת, אז הסוגיה פה בכלל לא עוסקת בשאלה של מה קורה בחפץ עצמו. יכול להיות לשיטתה שבאמת כל איסורי התורה הם איסורי גברא, כי הם נועדו בשביל לשמור על הגברא או למנוע נזק מהגברא. ואיסורי נדרים הם איסורי חפצה, או איסורי קדושה הם איסורי חפצה, כי הם נועדו בשביל לשמור על החפץ. אבל יכול להיות עדיין שמבחינת המציאות, אולי בכל יש מציאות של איסור, או להפך, בכל אין מציאות. זאת אומרת, הסוגיה פה לא עוסקת בשאלה איזה איסורים יסודם במציאות ואיזה איסורים הם רק בגברא. הסוגיה פה עוסקת רק בשאלה מה מטרת האיסור. ולכן אין ללמוד מהסוגיה כאן שום דבר. אני אומר, לפי הראשונים האחרים או ההסברים האחרים, אני יכול להבין את מהותה של הקדושה. הקדושה זה בעצם איזשהו סוג של מציאות שהאיסורים נגזרים מזה שיש פה מציאות של קדושה. לעומת איסור רגיל, שהוא לא קשור למציאות בכלל, זה איסור. לכן זה מחדד עובר מה שאמרתי קודם, שלמה הבהמות נקראו טמאות וטהורות, כי לפני שהיה איסור עליי, אז איך תציין את ההבדל בין הבהמות? אם אתה רוצה לדבר על הבהמות עצמה, אז אתה משתמש בשפה של קדוש וטמא. או טהור, קדוש וטמא. כי זה השפה שבה מטפלים בחפצים עצמם. שפה של איסור ומצווה, זה שפה שמדברת עליי, על הגב. זה מחדד יותר את מה שאמרתי עכשיו. זאת אומרת שמהותו של, מהותה של קדושה וגם של נדר, כמו שהגמרא אומרת כאן, זה בעצם שיש מציאות. וזה ההבדל בין קדושה לבין מצוות. המצוות זה עניין של הגדרה. זה לא בדבר עצמו. עוד פעם אני אומר, יכול להיות שכשאני אוכל חזיר, יש בחזיר משהו שגורם אצלי לבעיות. זה לא נקרא איסור חפצה. איסור חפצה פירושה שיש חלות איסור על החזיר, לא שהחזיר יוצר בעיות רוחניות. אלא שיש חלות איסור על החזיר. זה שאני לא אוכל את החזיר, זה תולדה מזה שיש עליו חלות איסור. מין איזשהו משהו מופשט כזה, אוקיי? לעומת זאת, איסור גברא פירושו שאין חלות איסור על הדבר. אלא מה? לי אסור לעשות את הפעולה, או אסור לי לאכול את הדבר, או מה שלא יהיה. יכול להיות, לפי רב שמעון שקופ ואבני נזר, שהחלוקה הזאת עדיין נכונה, רק הסוגיה פה לא עוסקת בה, אוקיי? לכן אני רוצה להשתמש בהגדרה הזאת. זאת אומרת שבעצם זה ההבדל בין קדושה לבין איסור. קדושה יסודה במציאות. איסור יסודו בגברא. אומרים לי לך, אסור זה חוק. איסור זה חוק. איסור או מצווה. זה חוק, מה אתה צריך לעשות, מה אסור לך לעשות, מה מותר לך לעשות. אתה מדבר אליי, זה לא קשור לעולם. בסדר? קדושה בעצם יסודה בעולם. והחידוש הגדול בנדר זה שגם נדר מקבל משמעות כמו קדושה. כשבן אדם נודר, בעצם הוא יוצר מציאות, לא באמת קדוש. אבל הוא יוצר מציאות, ולכן מדמים את זה לחפצים קדושים. לא בגלל שבנדר יש באמת קדושה, בנדר אין קדושה. זה איסור, זה במובן הזה, זה לא קשור לקדושה. זה דומה לקדושה רק במובן הזה שגם בנדר האיסור יסודו במציאות שבחפץ. בדיוק כמו המציאות של הקדושה. אז זו הנקודה מעניינת, כי המשנה למלך שואל, פעם דיברתי על קורבנות השם, דיברתי בטח פעם על העניין הזה, מה המשמעות של קורבן השם. דיברתי על ספקות, לא? דיברתי על משהו, אולי אני אזכיר את זה בהמשך. המשנה למלך שואל, הגמרא הרי אומרת שיש מעילה בקונמות. אבל מי שעובר על נדר צריך להביא קורבן השם. השם מעילות. אין לזה שום מקור. לא פסוק, לא דרשה, כלום. שום מקור. אני לא כזה בקי גדול, המשנה למלך היה בקי גדול. והוא אומר, אין שום מקור, הוא לא מבין איפה זה יוצא הדבר הזה. נדמה לי שזה יוצא מכאן. כשהגמרא מדמה את הנדר, שהוא איסור חפצה, לקדושה, מה שהיא בעצם אומרת, זה שבנדר, כמו בקדושה, יש מציאות בדבר עצמו. לא מציאות של קדושה, מציאות בדבר עצמו. ויש עיקרון כזה בקורבנות השם, המהות של קורבנות השם, זה כשאתה פולש למקום שהוא אחר, שהוא מחוץ לתחום מבחינתך. אתה נכנס למקום שהוא במציאות שונה, שיש שם איזושהי סוג של מציאות שונה. במובן הזה נדר הוא כמו קדושה. הוא לא קדוש, במובן שקשור לקדוש ברוך הוא יותר מאשר דברים אחרים. במובן של הקרבה לקדוש ברוך הוא. אבל הוא קדוש במובן הזה שאני אמור להיות מופרש ממנו. מה שהרמב"ן מדבר על קדושים תהיו, רש"י, סליחה, לא רמב"ן. רש"י שאומר קדושים תהיו, אז קדושה לשון פרישות. אתה צריך לפרוש מהדבר. לא קדושה במובן שהדבר הזה הוא קרוב לקדוש ברוך הוא. ואתה צריך לפרוש. מה הכוונה צריך לפרוש? שזה משהו שהוא מוגדר באופן כזה, שמההגדרה שלו מתחייב שאני אפרוש. להבדיל מחזיר שגם ממנו אני צריך לפרוש. אבל זה לא משהו בחזיר עצמו. אלא אני עצמי, יש על האיסור לאכול את החזיר. במובן הזה נדר הוא כמו קדושה. אוקיי? זאת אומרת שזה מתחיל בעצם במציאות עצמה, וזה תלוי באיך מבינים את קורבנות האשם, ואולי אני אדבר על זה בהמשך. אז זה בעצם ההגדרה שאני מציע כאן למושג הקדושה. שמושג הקדושה ביסודו מתחיל בעצם באיזשהו סוג של מציאות. והאיסורים שנגזרים הם תוצאות, או הם תולדות של המציאות הזאת. להבדיל מאיסורים רגילים שזה איסור. במציאות עצמה אין כלום. אני אולי אחזור לנקודה שבה פתחתי כדי שתראו למה הדברים האלה מתקשרים גם על פרקטיקה. בינתיים זה רק איזשהו דיון לגמרי מופשט, מה מהותם של איסורים וזה. כשרואים קדושה בדברים, לא רק אומרים שיש לי חובות לעשות עם הדברים האלה משהו, שאסור לי לעשות עם הדברים האלה משהו. אומרים פה משהו מעבר לזה. אומרים שהחפץ עצמו הוא חפץ שונה. יש בו איזושהי הופעה אלוקית, הופעה של קדושה, משהו מהקדוש ברוך הוא נמצא שם. לכן זה מאוד מתקרב לעבודה זרה, אם עושים את זה לא נכון. אם אומרים על דבר שהוא לא קדוש, אומרים שהוא קדוש, יש פה בעיה של עבודה זרה. או איזושהי ביזרה יהודה עבודה זרה. אם אומרים שיש איסור במקום שאין איסור, או יש מצווה במקום שאין מצווה, זה טעות הלכתית. כל אותו זה בלטויסיב, בלטיגרה, בסדר. אבל זה לא עבודה זרה. זה לא להכניס אלוקות במקום שאין אלוקות. והרבה פעמים אפשר לראות ביטויים מעשיים, במציאות זה מופיע אחרת. זאת אומרת, כשאני מייחס קדושה לדברים שהם לא קדושים, זה מופיע בעוצמות אחרות לגמרי במציאות, מאשר כשאני אומר שיש איזושהי חובה לעשות משהו למרות שאין חובה. יש חובה, אין חובה. יכול יותר אני טועה. אבל האקסטזה שמצטרפת למושג הקדושה לא מופיעה בהקשר של המצוות. אקסטזה, עכשיו אני מדבר כבר על ההשלכות הפסיכולוגיות, ההשלכות הנפשיות. אקסטזה מופיעה כשאנחנו פוגשים קדושה. היא לא מופיעה כשאנחנו פוגשים מצווה או איסור. כי שם יש איזושהי תחושה שאני נפגש עם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, יש פה משהו שונה באוויר. זה מפעיל אותי. זה הכל הסברים פסיכולוגיים, אבל מנסה להבהיר למה באמת במציאות, ואנחנו נראה, אני אביא דוגמאות לזה, ודיברתי פעם כאילו על ריקוד הדגלים, אני לא זוכר באיזה הקשר כבר, ריקוד הדגלים של יום ירושלים, שרוקדים שם וזה, שאני קיבלתי חום, הייתי שם פעם אחת, יותר לא מתקרב לשם. זה ממש עבודה זרה בעיניי. כמו שחרדים אומרים כזה, עבודה זרה הדגלים, אז זה שטויות, אני לא מתכוון לזה. אבל שם באמת הייתה סוג של אקסטזה של עבודה זרה לאומנית, במובן לא... זה לא במובן של הקדושה במובן הרגיל, אלא לא שהדגל הוא אלטרנטיבה לקדוש ברוך הוא. לא, הם רואים את הקדוש ברוך הוא בדגל. זה סוג של לראות קדושה בדבר שהוא חולין. אני עוד אחזור לזה, אני רק מנסה להסביר למה חשוב הדיון המופשט הזה שאני עושה כאן, שקדושה זה שהוא סוג של מציאות ואיסור או מצווה זה רק סוג של מה צריך, מה מותר ומה אסור לעשות. זה נורמות, זה לא קשור למציאות. קדושה זה אומר שהקדוש ברוך הוא מסתובב כאן. כשהקדוש ברוך הוא מסתובב כאן, אנחנו צריכים ללכת או על קצות האצבעות, או לא יודע מה, כל ה... כן, הנפש שלנו מגיבה אחרת לנוכחות אלוקית. ולכן זה הרבה יותר מסוכן לייחס קדושה לדבר שהוא לא קדוש, מאשר להתייחס למשהו שמותר כאסור, או למשהו שאסור כמותר או מצווה. כי האקסטזה שמתלווה לזה לוקחת אותנו מאוד קרוב כבר לעבודה זרה.
למה יש אקסטזה? כלומר, אם אני אומר, אני אוסר על עצמי לאכול לחם, שזה שבועה, ואם אני אומר לחם, קונם עליי לחם. אז פה יש אקסטזה, פה אין אקסטזה.
אמרתי, בנדר לא תמצא את זה, לכן אני מדבר על קדושה, לא על נדר. בנדר זה חלות איסור. אבל החלות איסור הזאת היא לא ביטוי של אלוקים. לא ביטוי של הקדוש ברוך הוא. יש מציאות של איסור, לכן זה דומה לקדושה, אבל זה לא באמת קדושה. אני כשדיברתי קודם, דיברתי על הקדושה, רק על הקדושה. לא כל דבר שיש בו מציאות. המציאות השונה הזאת זה בעצם איזושהי הופעה של הקדוש ברוך הוא באותו מקום. זה מה שנקרא קדושה. והאיסורים או המצוות הם תולדה של העובדה שהקדוש ברוך הוא נמצא שם. עכשיו צריך לדון איפה הוא נמצא, איפה הוא לא נמצא, איזה קדושות הם, איפה הוא נמצא יותר, איפה הוא נמצא פחות. זה כבר דיונים שאפשר לדון עליהם אחרי זה. אבל קודם כל, בעצם זאת ההגדרה היסודית של המושג קדושה. ההגדרה היסודית של המושג קדושה זה שזה מתחיל במציאות. והאיסורים הם תולדה. והמושג מצווה, וראינו שזה שתי קטגוריות נפרדות לגמרי, אין קשר. קדושה ומצווה, שתי קטגוריות לא מדברות אחת עם השנייה בכלל. זאת אומרת, זה לא קשור להופעה האלוקית, זה שאלה של מה שאתה צריך, מותר או אסור, זה הכל. זה הסיכום עד כאן.